כל חי אונליין, 93fm.co.il.
טוב שיהיה ברור שיש מתנגדים, טוב שיהיה ברור מי מתנגד ולמה, ולכן אני מברך את השרים בנט ושקד וגם אחרים אם יצביעו נגד. אני אישית חושב שצריך להגיע לממשלה בכלל, ושם יביאו את השרים את כל עמדתם וינסו לשכנע ולהשתכנע, והממשלה תחליט. אין פה שום דבר סודי, ההסכם הזה יתפרסם בתקשורת, ולכן לא ברור למה צריך להיות בקבינט ולא בממשלה.
את הדברים אמר הערב השר אריאל בראיון למהדורה המרכזית עם אבי ממרן. במשדר דיברה גם חברת הכנסת לבני מהמחנה הציוני, שהביעה את תמיכתה בהסכם הפיוס עם טורקיה, למרות שהגדירה אותו הרע במיעוטו, והדגישה כי ההסכם אינו מעניק לחמאס סיבה לשמוח.
אנחנו גם הצענו בזמנו למרמרה לעצור באשדות, הם סורבו, אז את הסגר הזה הם לא הצליחו להוריד. אין חגיגה של החמאס כדותה מההסכם הזה, ואם הייתה חגיגה של החמאס הייתי מתנגדת לו, במובן הזה שהמטרה היא לא לחזק בחמאס. כי חברי הממשלה ידברו נגד, אולי יצביעו נגד, אבל בסוף הם רוצים שזה יעבור. וניהלו את המסע ומתן הרבה מאוד שנים. והתוצאה הוא תוצאה סביר. נקרא לזה הרע במיעוטו, סביר בנסיבות העניין. ולכן אני יכולה לחיות איתו, ולכן אני גם לא אתקוף את הממשלה עליו, למרות שאני מהאופוזיציה.
דברי חברת הכנסת לבני הערב במהדורה המרכזית בכל חי. לקראת דיון הקבינט המדיני-ביטחוני לאישור הסכם הפיוס בין ישראל לטורקיה, הודיעו הערב בני משפחת מנגיסטו שקרובם אברה נמצא בשטח רצועת עזה, כי בכוונתם לקיים מחר בבוקר הפגנה מול משרדי הממשלה, במחאה על האישור הצפוי של ההסכם עם טורקיה, וזאת בשל העובדה שהוא אינו כולל תנאי המחייב אותה להביא להחזרת השבויים והנעדרים המוחזקים על ידי חמאס ברצועת עזה, כתנאי למימוש ההקלות המובטחות לחמאס בהסכם בין ישראל לטורקיה. המועמדת הדמוקרטית לנשיאות ארצות הברית הילרי קלינטון התייחסה לדוח ועדת החקירה על המתקפה שאירעה בקונסוליה האמריקנית בבנגזי שבלוב לפני 4 שנים, דוח שמתח על פעילותה של קלינטון ביקורת חריפה, ואמרה כי תשאיר לאחרים לבקרו, ומבחינתה הגיע הזמן להמשיך הלאה. הסיבה לביקורת על קלינטון הייתה העברת פרטים על המתקפה בקונסוליה האמריקנית בבנגזי שבלוב בתיבת הדואר האלקטרוני האישי שלה, באופן שלא אפשר לחקור את הפרשה. מועמד הרפובליקני לנשיאות ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בנאום בחירות כי האנשים המוליכים שולל את המערכת תומכים בהילרי קלינטון. טראמפ הזהיר כי אם תיבחר, מרכזי הערים יישארו עניים, מפעלים ייסגרו והגבולות יישארו פתוחים. התחזית מיד.
בחסות רוגע נופש, היעד המושלם לחופשה בלתי נשכחת בפסגות הרי האלפים.
הלילה מעונן חלקית ועדיין ייתכנו טפטופים בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר יעשה מעונן חלקית עד נאה עם עלייה קלה של הטמפרטורות. בחמישי יוסיף להיות נאה ללא שינוי ניכר במזג האוויר. בשישי מעונן חלקית עד נאה וצפויה ירידה קלה במידות החום. הטמפרטורות החזויות להלילה ולמחר בירושלים מ-20 מעלות הלילה עד 30 מעלות מחר, בבני ברק והמרכז מ-26 עד 30, בחיפה מ-24 עד 30, בשפלה מ-25 עד 32, ובצפון הנגב מ-19 מעלות הלילה עד 31 מעלות מחר בצהריים.
בחסות רוגע נופש, היעד המושלם לחופשה בלתי נשכחת בפסגות הרי האלפים.
ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בירושלים בתדר 92.8 FM ובשאר אזורי הקליטה בתדרים 93 ו-92.8 FM.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
לילה טוב לכם, בית מדרש לאקטואליה, מהדורה נוספת השבוע, ולילה טוב הרב מרדכי נויגרשל.
לילה טוב, ערב טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, מתאוששים.
מתאוששים. צוות שלנו כמדי שבוע, דוד קליגר ורועי קנטן, מתאוששים ממה?
מתאוששים מנסיעה קשה מאוד למקסיקו.
אין אוויר שם מן הסתם.
אין אוויר. קשה לעלות גבוה. כשעולים גבוה צריך לפחות אוויר נקי.
דווקא עליתי לירושלים לתוכנית היום, לשבת איתך באולפן, וככל שעליתי על ההר גבוה לכיוון ירושלים, עלי לך מבשרת ציון, הרגשתי אוויר צח דווקא.
אז זהו, כשעולים צריך לעלות לירושלים, לא צריך לעלות למקומות שבהם יש 25 מיליון אנשים ו-60 מיליון מכוניות, וזיהום אוויר נורא, וחמצן דליל, וכתוצאה מזה אתה מקבל סחרחורות בלי סוף.
טוב, נדבר על עלייה אחרת הערב. העולים מתימן, סיפור של קהילה מופלאה ששימרה את המסורת הרבה מאוד שנים שם בתימן הרחוקה, והיו כמה עליות לארץ, לא ניכנס לפרטים ההיסטוריים של העליות הללו, אבל אחת העליות, זו שהייתה בראשית קום המדינה, הייתה הערת אסון מבחינת העדה התימנית. חטפו להם ילדים, העבירו את האחרים על דתם במחנות. לא מספיק דיברו על הסיפור היהודי הזה של העברה על הדת, והזכרתי את זה בשידור שבוע שעבר, בתוכנית אחרת, אבל הנושא של חטיפת הילדים פתח שוב פצע פתוח. ולראשונה יש הסכמה ממשלתית, לפחות בדיבורים, בהצהרות, לפתוח את התיקים, לפתוח את הפצע הכואב הזה. קטם גדול מאוד על מנהיגי המדינה בשנות היווסדה.
אחד מני רבים. צריך להבין דבר אחד. מה היה המצב, לנסות לראות את הדברים בצורה אובייקטיבית, מה היה המצב כשבן גוריון, שהיה למעשה שליט דיקטטורי, כל יכול, עמד להקים מדינה. רצו להקים מדינה שתהיה יהודית ודמוקרטית. מדינה צריכה להיות יהודית, כי זאת מדינה שרוצים שיהודים יבואו אליה, והיא צריכה להיות דמוקרטית, כי ככה זה פוליטיקלי קורקט בעולם, להיקרא דמוקרטית. אבל מדינה יהודית דמוקרטית קשורה למציאות דמוגרפית.
רגע, הם רצו להקים מדינה יהודית ודמוקרטית בגלל קדושת הדמוקרטיה לשיטתם, או כדי שיהיה פה חוק וסדר?
אני חושב שזה היה בגלל אופנה. הדבר היה אחרי מלחמת העולם השנייה. כשברקע עמדו שתי דיקטטורות מעוררות פלצות. מצד אחד הדיקטטורה הנאצית, שרצחה כל כך הרבה וכל כך הרבה יהודים בסגנון כפי שעשתה זאת. מצד שני הדיקטטורה הסטליניסטית, שגם היא לא מנעה ידיה מלטבול בדם, גם בדם יהודים. וממילא המקובל בעולם היה שדמוקרטיה היא השלטון האולטימטיבי, האוטופי, הטוב ביותר.
איך אמר מי שאמר? מבין כל השיטות ניהול המדינות, הדמוקרטיה היא הדבר הכי פחות טוב, אבל גם הכי פחות גרוע.
הכי פחות רע, כן. זה לא חשבו, לא כך חשבו אז. אז לא חשבו על הדמוקרטיה כרע במיעוטו, כגרוע פחות בין הגרועים יותר, אלא כעל אידיאל אוטופי. אני טוען שדמוקרטיה זה הדוגמה הקלאסית למה שכתוב בחזל, חוצפה זה מלכותה בלא תגה. מה זה, או אדום זה מלכותה בלא תגה. על שני הדברים האלה כתוב מלכותה בלא תגה. מה זה מלכות בלא תג? מלכות בלי כתר. מה המשמעות של הכתר על ראשו של מלך? להראות שיש משהו מעליו, שהוא לא מקור הסמכות. דמוקרטיה טוענת שאין מקור לסמכות חוץ מהעם. ולכן זו מלכותה בלא תגה. או כמו שאמר החפץ חיים, שבעקבות משיח, פני הדור כפני הכלב, הכלבים תמיד רצים בראש השיירה, אבל הם תמיד מסתכלים לראות לאן השיירה הולכת כשמגיעים לצומת. זאת הדמוקרטיה. המנהיגים כביכול מובילים, אבל תמיד מסתכלים אחורה לראות לאן העם רוצה שיובילו אותם.
למרות שצריך להקדיש לזה פרק נרחב, אנחנו סוטים לרגע מעניין התימנים, אבל אנחנו רואים את הדמוקרטיה הזו, כשהימין עולה לשלטון, השמאל זועק, צריך להחליף את העם, לא במילים האלה, אבל פחות או יותר, כי
הדמוקרטיה זה למעשה היה בידי בן גוריון ודאי, לא יותר מאשר כסות עיניים. כי כפי שאמר קודם הוא היה כל יכול.
גם היום נתניהו אגב כמעט כזה, למרות שהוא לא שולט באמת מה שקורה במשרדים וכו'.
איך אמר חובת הלבבות? יצאתם במלחמה הגדולה, הקטנה, עכשיו אתם במלחמה הגדולה. המושל, אומר רבי יהודה לוי, הוא זה ששולט קודם כל על עצמו, ודל.
בדיוק.
עכשיו ככה, הייתה פה בעיה דמוגרפית, 800 אלף ערבים ו-600 אלף יהודים. עם דמוגרפיה כזאת אי אפשר לאחוז את החבל בשתי הקצוות, גם יהודית וגם דמוקרטית. או מדינה יהודית וזאת תהיה מדינת אפרטייד, שהמיעוט ישלוט על הרוב, או מדינה דמוקרטית ואז היא תהיה מדינה ערבית. כדי לאפשר שתהיה מדינה יהודית דמוקרטית, צריך להביא לפה הרבה יהודים כדי ליצור רוב. איך אפשר להביא יהודים וליצור רוב מלאכותי? כאן נוצר פטנט די הגיוני ודי משתלב בישות ההיסטורית שעמדה להיות מוקמת פה לא מחדש, וזה שאנחנו לא באים לפה מחדש, אלא אנחנו שווים. לפיכך, כשמביאים לפה הרבה יהודים, זה לא הגיוני במשמעות הגיאופוליטית ההיסטורית מבחינה דמוקרטית, כי הם כולם שייכים לכאן. אבל יש בעיה עם היהודים. איזה יהודים אפשר להביא לכאן? יהודי אירופה,
גלותים.
באפר. לא, אפילו לא. הם באפר. אפר לא יכול להצביע בבחירות. אלה שכן שרדו, אותם מביניהם שאפשר להביא לפה כבר נמצאים. הם חלק מה-600 אלף. אלה שזה אתה התיישבו...
זה חלקם לא דתיים, אגב. נכון?
עוד מעט נגיע לזה. אלה, אלה שחלקם התיישבו, אלה שהתיישבו זה אתה במקום אחר, אי אפשר לעקור אותם עכשיו ולהביא אותם. יהודי ארצות הברית אינם מועמדים לבוא, כי לא רוצים שיבואו. כל אותם דיבורים שרוצים שיהודי ארצות הברית יבואו, הם דיבורים ריקים ואין פיהם וליבם שווה. כי רוצים שיהודי ארצות הברית יהיו שם, כי צריכים את הקול היהודי שם.
ואת הכסף.
אחרת, אנה אנו באים. גם את הקול היהודי מבחינה פוליטית, וגם את התקציבים מבחינה תקציבים של ממשלת ארצות הברית, וגם את הכסף של המקבית שהיהודים עצמם תורמים. זה לא כל כך קריטי, כי זה אפשר לעשות גם מפה. אבל בעיקר הקול היהודי. את מי אפשר להביא? יהודי ארצות ערב, מקצה המערב במרוקו ועד קצה המזרח באפגניסטן. נפתח חלון הזדמנויות, כי באותה שעה הקרקע התחילה לבעור מתחת לרגליהם בגלל הקמת מדינת ישראל, ואנשים שחיו במשך אלפי שנים בקהילות שלהם הרגישו יותר גרוע מאי פעם בגלל שכניהם שכועסים על הקמת מדינת ישראל, בעיקר בגלל הסתה של ממשלות עוינות, ועדיין היה חלון ההזדמנויות פתוח, כי עדיין הדלתות לא נסגרו. זה חלון הזדמנויות נדיר. רוצים לעלות, יכולים לעלות.
וזה קרה
ופה צריכים לקבל אותם.
וזה קרה בראשית קום המדינה, לא דווקא אחרי ששת הימים.
לא, 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 ודאי, ב-48, 49, 50. אבל היהודים הללו, שיכולים להביא אותם לפה, זה הגיוני, זה מסתדר לכאורה עם החוק הבינלאומי בגלל חוק השבות, והם ייצרו את הרוב היהודי, ויאפשרו מדינה יהודית דמוקרטית, הם בעייתיים. היהודים הללו הם ברובם ככולם דתיים, וכולם, גם אלה שלא כל כך דתיים, מסורתיים, אבל רובם ככולם דתיים. הרי בן גוריון הקים מדינות, הצהיר תמיד שאנחנו לא הקמנו מדינה לפי חוקי קארו, והתייחס לרבי יוסף קארו, החבר יוסף. שלו מספסל הלימודים. כן. אבל אותם יהודים במיוחד חיים לפי חוקי רבי יוסף קארו, אז איך אפשר יהיה להביא אותם ולשמור על הדמוקרטיה החילונית? הרי הדמוקרטיה הישראלית מצהירה כך, אני תמיד בעד הרוב, בתנאי שהרוב יהיה איתי. הוחלט להביא אותם.
עוד סוג של דמוקרטיה, כן.
ולסמוך על שני דברים. א', שהמפגש עם המודרנה יגרום ליהודי ארצות ערב, מה שגרם המפגש עם המודרנה ליהודי אירופה, עם נפילת חומות הגטו והאמנסיפציה במאה ה-18-19. ב', שמדינת ישראל ומוסדותיה יהוו קטליזטורים, זרזים לתהליך. וכך כידוע היה. ולכן מי שיבוא ויגיד לך שיש פה רוב חילוני דמוקרטי, אף אתה אמור לו. שגם אם הרוב היהודי הושג פה בדרכים קשרות, כי אנחנו לא באים מחדש, אנחנו שווים, הרוב החילוני הושג בדרכים לא קשרות בעליל. הוא פשוט יוצר על ידי אלה שרצו שהוא יהיה. על ידי, אם אתה נעבודה...
זו אמירה שתבוסתנית במידה מסוימת, ניצחו אותנו, מה לעשות?
זה לא שני, אבל ניצחו אותנו בדרכים לא קשרות, לא דמוקרטיות. בסדר, אני לא אומר. ממה נפשך?
מה לא דמוקרטי? הסיפור של החטיפת ילדים, אני מבין, לא דמוקרטי, לא חוקי, לא מוסרי, אבל לנסות להעביר על דת, או לייצר...
לא, זה טוב, תבוא, תסביר, אבל אל תמנע מאחרים להסביר. ב', אל תספר לאנשים מה שקורה היום למשל בצרפת. היום זה קצת אחרת, כי היום בכל אופן כולם יודעים על הכל, אז זה לא כמו...
בצרפת או מה שקורה עם אלה שבאים לכאן משם?
בצרפת, כלפי אלה שהם מועמדים לעלייה.
הסוכנות היהודית...
הסוכנות היהודית לא נותנת לבתי ספר הדתיים להיות מיוצגים שם.
גם בארץ לא.
גם בארץ.
גם אלה שעולים לארץ מצרפת, ואנחנו שותקים אגב על השערוריה הזו.
אני לא חושב שזה דומה למה שהיה, למרות שלא צריך לשתוק, כי היום בכל אופן אנשים הרבה, קודם כל אנשים מצרפת הם מאורים, או היום כל העולם מעורה בחברה ויודעים את בעיותיה.
אבל עדיין, מכוונים אותם לאזורים ולמקומות שאין בהם חינוך דתי טוב, נקרא לזה ככה, מכוונים אותם לחינוך ממלכתי, אפילו לא ממלכתי דתי.
אני, זה אחד הפלאים הגדולים שעוד הממלכתי הזה נקרא גם חינוך.
כן.
זה לא חינוך ולא ממלכתי.
יש בארצות הברית אגב כמה רבנים שמורים מאוד בתקופה האחרונה את העניין הזה של עולי צרפת שמגיעים לכאן.
כן. בכל אופן זה רק נותן לנו איזושהי תזכורת על מה שהיה אז בזמן שהציבור לא היה מודע.
ואז אנחנו מגיעים לשלב שהביאו את העולים מתימן.
יהודי תימן. עכשיו יהודי תימן הייתה, היה להם ייחוד כפול ומכופל.
מול כל מדינות...
אפילו מול כל מדינות, יהודי ארצות ערב. קודם כל, יהודי תימן, הם יוצאי דופן, הם ייחודיים. מבחינות רבות הם הרבה יותר קרובים לאשכנזים, מאשר
לנהלות המזרח. מה, בנוסח?
גם בנוסח התפילה, גם מנהגים, גם באופי. יהודי תימן הכי קרובים באופי ליהודי גרמניה.
מעניין, מאיפה זה נופע?
הם יקס, הם דייקנים. הם נקיים, הם 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 מאורגנים היטב, הם מסודרים מאוד,
יודעים לעמוד על שלהם כמו
שצריך, יודעים לעמוד על שלהם. חוץ מדבר אחד, שבעוד שיהודי גרמניה כבר היו מעורבבים עם דעות מודרניות ועם השקפות מודרניות ועם מדע מודרני, יהודי תימן היו מעורים כולם בתוך התורה ומנהגיה, ו...
כי תנועת ההשכלה לא הגיעה לשם.
לא, כי תנועת ההשכלה לא הגיעה שם, בדיוק כך. אבל מבחינת האופי, מבחינת הסוג, אני בעצמי, במשפחתי, יש לנו ענף תימני שעל ידי נישואין כמובן, ויש לי אחיינים שהם, יש להם סבא תימני, ואנחנו מכירים אותם מקרוב, מכירים ומוכירים ואוהבים. העניין הוא שאהבתם לציון, מעולם לא רפתה. בזמן שמדברים על עלייה ראשונה, עלייה שנייה של אנשים שבאו מאירופה, מעולם לא פסקה עלייה בטפטוף מתימן. הם הלכו ברגל, הם הלכו על חמורים, הם תמיד באו. כך למשל לדוגמה, את אותו גאון מעמיק שאין דומה לו, אין שני לו בהיסטוריה, רבי שלום שרעבי, הרשש התימני, שאין לנו עסק במסתרות, אבל אלה שכן מבינים אומרים שאיש בעולם לא עשה עבודה כפי שהוא היהודי הצנוע והלא מוכר לכאורה בזמנו, זה שהיה הגיע לירושלים ולא הוכר בהתחלה לידי אף אחד, וכשהוא קצת הוכר יותר אז הוא היה נותן שיעור לבעלי בתים באגדות חז"ל.
הוא הוכר אחרי פטירתו יותר.
הוא גם הגיע לירושלים. אז האהבה הזאת לארץ ישראל שמעולם לא פסקה היא זו שהביאה, נתנה את הרוח לאותו מרבד קסמים שהביא אותם לכאן. והרב יחיא אלשיך, אחד מגדולי מנהיגי יהדות תימן למשל, היו לו ספרים נדירים בכתבי יד, אוצרות, אוצרות שבכסף היו פרייסלס, חסרי מחיר, אבל מבחינת מורשת ותורה היו עוד יותר פרייסלס. והסבירו לו שאי אפשר להעלות את הארגזים עם הספרים על המטוס, כי המטוס לא יוכל לשאת אותם. ומפעם לפעם הוא ראה כיצד כתב יד אחד כזה או אחר שלו יוצא לאור מהאוניברסיטה העברית.
פשוט גנבו לו את זה.
גנבים.
מי הגנבים אגב?
לא ידוע, אנחנו לא מאשימים אף אחד, אנחנו לא מדברים דברים לא יפים, אנחנו לא חושדים באף אחד כמובן. אין ידוע לנו מי, פשוט זה נעלם.
ופשוט מצא את עצמו לבד באוניברסיטה בירושלים.
עכשיו, הסיפור הזה של גניבת הילדים הוא סיפור מוזר. הוא סיפור עד היכן הייתה פה, היה פה הניקור ליהודים האלה, שחלק מנו היה בגלל שהם נראו אחרת, ושמרו על מצוות בקנאות כזאת, בלי שום פשרה. פשוט חשבו שהם, השליטים חשבו שהם האפנדים שמתייחסים אל אלה כאל ילידים. זה שמדובר באנשים הרבה יותר אינטליגנטים מהם, זה שמדובר באנשים הרבה יותר פיקחים מהם, זה שמדובר באנשים עם שורשים הרבה יותר עמוקים מהם, זה, מזה הם התעלמו או לא היו מסוגלים אפילו להבחין בכך כתוצאה מהאגוצנטריות שבהם השליטים הללו היו שרועים מתוך אמונה שרק הצורה שבה הם חיים היא הצורה האופטימלית והיא זו שאותה צריך להשליט בכל. אז הם ראו את עצמם בעלי בתים על הכל, וגם במחוזות אחרים בהיסטוריה כבר ראינו דברים כאלה, שאנשים שהתייחסו לקבוצות שנראו ביניהם נחותות, ראו את עצמם כמצילים את ילדיהם כשלקחו את הילדים והעבירו אותם למקומות לא ידועים, לחינוך מחדש, להפיכתם לבני אדם כביכול אינטליגנטים וכן הלאה. עכשיו, כל זה נאמר כדיבורים באוויר, כי הסיפור הזה הוא באמת מוזר, כי מה יכלו להרוויח על ידי זה? זה שרצו להעביר את הילדים לבתי ספר חילונים, פה מדובר במסות.
אנחנו מדברים על חטיפת ילדים, שאנחנו לא יודעים גם כמה, שפשוט נלקחו מהוריהם.
בוא נעשה חשבון. גם אם מדובר בחטיפה של 5,000, 10,000 ילדים, גם אם מדובר בזה, שכל אחד זה זעזוע עצום. אבל מבחינת אלה שעשו את זה, זה לא מוסבר, כי זה לא ישנה את המאזן הדמוגרפי. אני חוזר ואומר עוד פעם מה שהתחלתי לומר. כשמדובר על לקיחתם של ילדי בני עדות המזרח בכלל, וילדי תימן בכללם, למוסדות חינוך ממלכתיים כביכול, לא דתיים, את זה, זה משתלב במערך שהסברתי קודם, שרוצים להפוך את את ההמונים שמגיעים לאנשים שמצביעים למפלגות הנכונות ומתנהגים בצורה המתאימה להם, הנכונות במרכאות.
אז יש לי כמה שאלות בעניין הזה.
רק שנייה, אני אגמור את השאלה שלי. אבל חטיפת הילדים לעולם לא תגיע לממדים שישנו את המציאות הדמוגרפית. ממילא הנושא של חטיפת הילדים הוא פשוט נושא של פטרונות ששוברת כל מחסום מוסרי. פשוט דבר שבלתי מתקבל על הדעת. אבל זה היה.
טוב. אני רוצה כמה שאלות לשאול, אנחנו רק נעשה קודם הפסקה קצרה לפרסמות, ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל.
שלום, מדבר שלומי כהן, תלמיד כיתה ו' בפרי עץ חיים באשדוד. אני רוצה לספר לכם, בני גילי, על המקום הנפלא בו אני לומד. רמה לימודית ייחודית, יחס חם ואישי, והמון חום ואהבה. במתחם המפואר, בריכת שחייה גדולה, משחקי חצר, ושלל פעילויות, והכל תוך הקפדה על יראת שמיים, תאורה ומידות טובות.
מטיבתא וישיבה קטנה לצעירים, להרשמה חייגו לרב מאיר רביבו, 1-750-60-72. 1-750-60-72. הסעות הלוך ושוב.
לא שנה, לא שנתיים, 11 שנים ברציפות. פנדור במקום הראשון. בכל סקרי דעת הקהל שערך מכון גיאוקרטוגרפיה בעבור המבחן של המדינה, נבחרו דלתות פנדור שוב ושוב, דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר בישראל. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדתא מהגמרא.
ותן חלקנו, ספרון חודשי עד הבית, לחודש התנסות חינם, חייגו, כוכבית 3029. ותן חלקנו, כוכבית 3029.
אני יכול לסיים 8 קרוביות, 6 ברוקולי ו-20 גזרים בארוחה אחת.
גם אם תאכלו מבוקר עד ערב רק פירות וירקות, לא תספקו לגוף שלכם את כמויות הוויטמינים והמינרלים להם הוא זקוק. גם בקיץ כל המשפחה שומרת על הגוף עם המולטי ויטמין סופרים למבוגרים ותבליות צ'ובבי לליסה לילדים של מקסי הלס בהשגחת בדץ העדה החרדית.
אל תוספי התבונה הטובים בעולם, לא מתפשרים מקסי
הלף. מחפשים חופשה חלומית עם העצמה זוגית? הידברות מטיסה אתכם למסע רוחני מרתק באוסטריה. עיירות ציוריות, נופים עוצרי נשימה, אטרקציות מיוחדות, אירוח במלון מפואר. נעשיר את ביתנו בהדרכת זוגיות עם הרב שמחה כהן והרב שמעון פרץ. שבוע של נופש ייחודי, יום רביעי זין תמוז 13 ביולי ועד יום רביעי י"ד תמוז 20 ביולי. 073-222-1202, 073-222-1202.
גם לך אמרו שכדי להתפרנס בכבוד צריך לעשות כמה דברים במקביל? אז אמרו. מרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר משלב את כל המסלולים להצלחה, פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין והנחיית הורים. בוא להפוך ליועץ רב תחומי ותהנה מליווי עד למציאת עבודה. לפרטים 03-6525-244 בחסות הקריה האקדמית אונו היחידה ללימודי חוץ.
מרכז הישגים, הצלחה שבאה מבפנים.
03-6525-244.
לכולם, פעם בחיים אירוע מושלם, חתונה מלכותית, כולם כולם יודעים במייפל, מייפל גן אירועים.
מייפל, גן אירועים למהדרין מן המהדרין. ועכשיו במחירי השקה שלא יחזרו. חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייפל, מייפל, גן אירועים.
הודעה חשובה לבעלי העסקים בירושלים. בימים הקרובים ייסגר המדריך החרדי לשנת 2017. הסיווגים באותיות א' עד ד' כבר נסגרו. ניתן עדיין להבטיח מקום במדריך לפני ההדפסה. הזדרזו והזמינו עוד היום בטלפון 02-53-50-500. המדריך החרדי, חיפשת ומצאת, תאמין.
לכל מסעדה אליה ליפה נכנס,
פפסי מקס, זה מה שאני מחפש.
אבל מהי מסעדת ההיימיש הטובה ביותר? תצביעו עכשיו בטלמסר 07-23-770-780 או באתר פפסי מקס טופ היימיש פוד, ותוכלו לזכות בזוג כרטיסי טיסה לפראג.
שלום, כאן שמעון פרץ הסטנדאפיסט. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לנופש שלא תשכחו בחבל טוסקנה שבאיטליה. מלון יוקרתי ומפנק, טיולים לאתרים המפורסמים בעולם, יהדות עתיקה, נופים עוצרי נשימה, וכמובן אטרקציות והופעות.
בקיץ הזה נופשים עם טור עולם, 7 ימי חופשה קסומים ומחזקים כהלכה בטוסקנה שבאיטליה. לפרטים 03-579-1710.
לחם?
יש!
חלב?
יש!
חיתולים?
יש!
סבון כלים?
יש!
תאורת חירום?
תאורת חירום? אבא, אין מלחמה באופק!
נכון ילדים, כרגע אין מצב חירום, אבל אבא אחראי נערך כבר עכשיו, גם בשגרה, גם בחג, חשוב להיות ערוכים לכל מצב. מציידים את הבית עוד היום בציוד חיוני לשעת חירום. תאורת חירום, פנס, טלפון, מטען לנייד ומכשיר רדיו. לרשימת הציוד המלאה התקשרו 104, חיוג חינם מכל טלפון, או ייכנסו לאתר www.orf.org.il.
לא משנה מה קורה, אנחנו ערוכים לכל מקרה.
מעוניינים לדעת כיצד מותר להשתמש במכשירים טכנולוגיים בשבת? המקרר החדש במטבח ללא אישור הלכתי? הרב הגאון יניב דהן, ראש בית ההוראה נחלת דוד בנתיבות, ישיב לכל השאלות על המכשירים הטכנולוגיים בימינו. שאלות ניתן לשלוח בפקס 03-57-855-41. שבת כהלכתה, יום רביעי, 18:00, כאן בקול חי. עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מרגרשל ובצלאל כהן.
אמרתי לפני הפרסמות שיש לי כמה שאלות. אני חייב לשאול אותם. ראשית, אלה שחשבו שישנו כאן מאזן דמוגרפי בכך שיחטפו תינוקות, לא באמת חשבו שזה מה שיוביל. כי נכון. בסופו של דבר הם רצו לקחת את הילדים האלה, לתת אותם לאומנה, למשפחות שלא היו להם ילדים, לאימוץ, כאלה שהגיעו מהשואה ולא היו ילדים, לא נכנס עכשיו לכל העניין הזה. אם חשבו כאן להגדיל את הדמוגרפיה, את במאבק הזה בין יהודים לערבים, דווקא במשפחה השומרת מצוות יהיו יותר ילדים אשר כשהילד הזה יהפוך לחילוני. רק בעניין הזה אני חושב ש...
אני חוזר ומחדד את שתי הנקודות הללו. הנושא של חילון והנושא של חטיפת ילדים זה שתי סוגיות נפרדות לחלוטין.
קרה באותה תקופה, אנחנו נעשה, כן.
הנושא של חילון מטרתו לטפל בבעיה הדמוגרפית הפנימית.
אוקיי.
והנושא של חטיפת ילדים זה נושא שאחר לגמרי, שמראה על פתרונות, התנסות, גסות רוח והיעדר ערכים מוחלט של אלה שעשו את זה. הנושא של חילון, אתה שואל, זה לא יפתור להם את הבעיה הדמוגרפית. אז קודם כל בשנות ה-50 לא חשבו על זה. עדיין לא ראו בעיני רוחם. אגב, בשנות ה-50 גם משפחות חרדיות לא היו בולטות במספר הילדים הגבוה. צריך לזכור שחלק מהמשפחות החרדיות, חלק בולט, היו של יהודים יוצאי שואה. יהודים יוצאי שואה שהקימו משפחות היו חלשים. הנשים היו אחרי מחנות. לא נולדו ילדים כפי שנולדים היום. כל ילד שנולד זה היה מבצע עצום. ולכן המשפחות של ההורים שלנו היו משפחות של 2, 3, 4 ילדים. וממילא אז עוד לא ראו את העניין הזה. חוץ מזה, שליטי המדינה דאז, אם הייתה להם אפשרות לסגור את המדינה, כי יהיה פה רוב ערבי, או מאידך גיסה, שיהיה פה רוב חרדי, רוב דתי, רוב שומר מצוות, הם היו סוגרים את המדינה. הם לא הקימו מדינה בשביל חוקי פארו. זה ברור. זה ברור. הם לא בשביל זה הקימו מדינה. לא בשביל זה. הם הקימו מדינה כדי להיות ככל העמים, כדי להיות מדינה חילונית, יהודית, עם פולקלור יהודי, עם שורשים יהודים.
אתה לא מחדש כלום במשפט הזה, אבל כשאתה אומר את זה, זה מעורר שוב את המחשבה הזאת תמיד, שניצחנו. החרדים, למה? מסיבה מאוד פשוטה, לא שניצחנו והשתלטנו ואנחנו רוב, אלא פשוט הרסנו להם את התזה, את מה שהם רצו.
אני רוצה לספר סיפור קצר לעניין הזה שניצחנו. ואולי הסיפור הזה ייתן קצת איזשהו כיוון חדש לצורת המאבקים שלנו. הייתה לי פעם הרצאה בחג החנוכה לפני קבוצה של טייסים מאוד בכירים, מאחד מבסיסי חיל האוויר, שהגיעו ליום כזה של...
הכירות הממח עם הציבור.
לא, סיום. ליום של חופש בחג החנוכה, ליום של מסורת בחג החנוכה, עם נשותיהם. הם לא היו על מדים. הם היו באזרחי, והם קיבלו הרצאה על חנוכה. טייסים ונשותיהם. הייתה שם אישה אחת, שירדה לחיי בהרצאה. זה נראה שהיא לא תירגע, עד שכל העולם לא ידע, כמה שהיא לא מבינה על מה מדובר. ואני הייתי אז צעיר, ועם לשון חדה וחריפה, מדי, אני תמיד הייתי אומר לילדים שלי, לאלה מביניהם שהבחנתי שיש להם לשון חריפה, שיזהרו לא לבוא את הלשון, כי אחר כך הם לא יוכלו לאכול חלב כל החיים, כי דבר חריף לא מתבטל. ואני כל פעם שירים את הראש, אני הורדתי לה אותו. בצורך, בלי חשבונות. זה היה מאוד מביך. כי בעלה היה אדם מאוד אינטליגנטי, למרות שהיא לא הייתה כזאת. הוא הבין שאשתו מדבר שטויות. וזה בפני כל החברים. ואני, לא הייתה לי תרגישות לראות את זה. וכל פעם, וחזרתי ועשיתי את זה פעם אחר פעם. זאת אומרת, זה טעות שחזרה לעצמה פעם אחר פעם. ותמיד יכולתי להגיד שבמקום שיש חילול השם, אנחנו חולקים כבוד וכו' וכו', אבל זה הכל תירוצים בדיעבד. ניגש אליי אחר כך המפקד. אחר כך הוא היה המפקד חיל מודיעין, אחר כך הוא גדל, הוא בעצמו ראה את עצמו כאיש חינוך, היה מפקד הבסיס, תת אלוף. הוא אמר לי, הרב נויר שלו, בשמה היית צריך את זה? אתה יותר חזק ממנה. אתה לא היית צריך את זה. רק אדם חלש צריך את זה. אתה יותר חזק ממנה. היית יכול להיות אלגנטי, היית יכול לתת לה כבוד. זה לא הם פוגעים כי הוא זה. זה מה שאנחנו יכולים לומר. אתה אומר, אנחנו ניצחנו. אנחנו יותר חזקים. אנחנו יותר מבוססים. אנחנו פה, וכולם יודעים את זה היום. אם בן גורן חשב שאנחנו אפיזודה,
כן ירבה וכן יפרוץ.
שאנחנו פה לתמיד. כן כולם יודעים את זה. ממילא אנחנו יכולים להרשות לעצמם לקחת את זה בחשבון בתגובות שלנו. בסגנון התגובות שלנו, בצורה שאנחנו מגיבים, הסגנון של רודפים אותנו, שונאים אותנו,
אכלו לי שתו לי
כבר. אפשר לגנוז אותו או למתן אותו בהרבה.
טוב, יש לי שאלה, אתה יודע מה יש בפרוטוקולים שחסויים?
אני בכלל לא יודע אם יש פרוטוקולים חסויים, אני רק שומע שיש, אני לא יודע.
יכול להיות שמישהו ישמיד אותם?
יכול להיות שישמידו, יכול להיות שהכל לא היה ולא נברא. כל מה שאני אומר, הכל בנוי על ההנחה שאין אשן בלי אש, והלחישות הללו של החשים, שהרב עוזי משולם זיכרונו לברכה, מסר את נפשו על המאבק הזה ובזמנו...
הנה, אריה דרי ביקש ממנו השבוע סליחה. שגינו בהתייחסות אליו.
וגם אני חושב שגם אני צריך קצת לבקש ממנו סליחה, משום שגם אני בזמנו, למרות שאני לא...
אבל לא רק אתה ולא רק דרי, הרבה מאוד בציבור החרדי זלזלו בו ובמאבק שלו.
כן, בו ובמאבק שלו, ונראה לעין שמתברר שהוא ידע יותר ממה שאנחנו יודעים.
ולכן רצו לחסל את התופעה הזו.
אנחנו מעולם לא חשדנו במנהיגי מדינת ישראל שהם יפי נפש כשזה מגיע לציפור נפשם. מעולם לא חשדנו בהם. הם יודעים איך לטפל ביריבים כל עוד שזה מסתדר להם.
למי יש מה לפחד מהסיפור הזה? מישהו ממנהיגי המדינה דאז שעוד חי עמנו היום, יש, או שמה מורשתם, ההיסטוריה האישית שלהם? הרי מישהו הוביל את זה, מישהו שימן את זה, זה לא נעשה יש מעין, זה לא איזושהי תופעה שיחידים תפסו את החוק לידיים, או לא את החוק.
זה מוזר הדבר הזה, הסיפור הזה מוזר, לפי דעתי זה ככה.
הרי זה לא אגדות או סיפורי בדים, היה פה משהו.
בהנחה שהיה משהו.
אני מאמין שהיה, מה, אנחנו שומעים את המשפחות?
זה מתאים להם, כן.
הם לא חשודים בשקר חלילה, והם לא חשודים
באמת.
באמת, בדיוק.
בהנחה שהיה מה שהיה, כדי להיות זהירים עד גבול, קצה הגבול. אז ככה, אלה שעשו את זה כבר לא חיים.
חלקם, הגדול. שמעתי את שמו של שמעון פרס לאחרונה, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל...
הם לא רלוונטיים. או לא חיים או לא רלוונטיים יותר. אלה רוצים עדיין לקדש את המורשת שלהם,
ומילא
לא להפוך אותם לפושעים, מתמעטים והולכים גם כן. כי היום אנחנו בעידן שאין בעיה לשחוט פרות
קדושות
או, או, או קדישות. אין, אין בעיה לשחוט את הפרות האלו. אין בעיה. הם עושים את זה בשמחה רבה. נראה לי שקורה פה מעין מה שקרה כשמישהו החליט להרוג את ישראל קסטנר. שמואל תמיר כתב שאחרי משפט קסטנר, כשהוא התחיל לצבור עוד אינפורמציה כדי להפוך את הדיון נגד קסטנר, כי המשפט קסטנר היה תביעה כנגד מלכיאל
גרינוולד שלו.
אז אמרו לו, תדע לך, לא ייתנו לך לעשות את זה, יותר מדי אנשים ייפגעו, הרבה יותר קל להיפטר או מתמיר או מקסטנר.
ועדיפו מקסטנר.
כן. כך אומרים, כך בכל אופן כותב בן הכט בספר כחש. בכל אופן, גם כאן, נראה שעלולים להיות אנשים שעוד, אנשים שיש מי שחפץ בעיקרם, או בשלוותם הנפשית, שהקרקע תיפאר מתחת לרגליהם, והתייחס לאותם אלה שאכן היו הנפגעים הישירים מהעניין, וזה אותם ילדים. יש אנשים שלא רוצים שהילדים האלה ידעו מזה, כי לך תדע איפה הם מסתובבים היום, ומי הם ומה הם.
טוב, אנחנו נעשה, דיברנו על עלייה עד עכשיו, אנחנו רוצים לעשות ירידה למקום אחר, לאירופה, נעשה עוד הפסקת פרסומת ונשוב ונדבר על האיחוד האירופי שלא ממש מאוחד.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל. לחם בשר משדרגת את שולחן השבת, ולך רק נותר לקצור מחמאות. מדי שישי יריד מטעמים, תבשילים ולחמים מבית לחם בשר בסניף בשר 3 בבני ברק, בהשגחת בדץ רב מחפוד, 053-380-07-08. לחם בשר, חוויית טעמים של לחם ובשר. לחם בשר,
מבצע כל הכסף של ארסי קולה יוצא לדרך. הקיץ שותים ויוצאים לקניות בהנחות ענק. שותים ארסי קולה, שומרים את הפקקים ונהנים מהנחות והטבות בלעדיות במגוון חנויות. פרטים בעיתונים ובכוכבית 8444. ארסי קולה
בניתם בית, חדר או מרפסת, ובתוך כך נדרשתם לשלם אגרות בנייה או היטלי פיתוח גבוהים? גולן מיסוי, מומחים בחיסכון עשרות אלפי שקלים באגרות בנייה והיטלי פיתוח. אל תתמהמהו, חייגו עכשיו ותקבלו בדיקה ראשונית חינם. 03-577-2121, 03-577-2121. גולן מיסוי, כי הכסף שלך חשוב גם לנו.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה החדשה של חבורת תרי"ג.
מה קרה כאן? לאן נעלם השק?
ישראל! גדי! ישראל! גדי!
המסעית! היא מפנה את שקי הגניזה!
רוץ, תנחום! רוץ!
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו
0722-79-6666.
מסעדת פון, מסעדת הבשרים המעולה, יוצאת במבצע ענק. מנה עסקית פלוס תוספות רק 30 שקלים, שניצל בבגט רק 20 שקלים, מגוון בשרים על האש, שיפודים, סטייקים ועוד, והכל במחירים חסרי תקדים ובחשרותו המעודרת של רב לנדו. מסעדת פון, שלמה המלך 12 בני ברק, 03-574-6605, 03-574-6605.
שירות משלוחים וישיבה מרווחת במקום.
אין מצווה לסבול. סובלים מכאבים? תקשיבו.
שלום, שמי שמואל בנדרור, ואני חי חיים פעילים. ובמהלך רכיבת אופניים, נפלתי ונפגעתי בצורה קשה בכתף וברגל. מומחה המליץ לי על בי-קיור לייזר. טיפלתי בעצמי בבית כמה פעמים ביום, ולהפתעתי, לא רק שהכאבים פחתו, הבעיה עצמה נפטרה. כיום הפציעה מאחוריי, ואני ממשיך לרכב עם החבר'ה.
לקבלת הטבה בלעדית למכשיר הביקיור לייזר, חייגו עכשיו, כוכבית 3414.
צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? תעודת לידה או כל שירות אחר מרשות האוכלוסין וההגירה? אם נספר לכם עכשיו על כל הפעולות שתוכלו לבצע בעמדות לשירות עצמי, על המערכת החכמה לניהול תורים ועל הלשכות החדשות שנפתחו ברחבי הארץ כדי שלא תפסידו זמן יקר וגם כסף, לא יישאר לנו זמן לומר לכם שאולי אתם בכלל לא צריכים לצאת מהבית ותוכלו לבצע מגוון פעולות באתר. אז לפני שאתם יוצאים לרשות האוכלוסין, ייכנסו לאתר ותתעדכנו. לרשותכם לשכה חדשה, ירושלים דרום בהר חומה. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
קח עוד אחד אדוני.
למה?
כי יש 9 פלוס 1 מתנה.
בטח.
יש חגיגה רק למשלמים בכרטיס אשראי יש. מבצעי ענק בסניפי רשת יש. 9 פלוס 1 מתנה על מגוון ענק של מוצרים ממותגים מובילים. לדוגמה, מרזי חטיפי אוסם, דגני בוקר תלמה, יד מורדכי, פריגת, דב, פיניש ועוד. וגם מרקח כביסה בדין 4 ליטר ב-13 שקלים ו-90 אגורות. בתוקף עד יום 5-30 ביוני, כפוף לתקנון. כרטיס אשראי יש. לשלם פחות.
לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג הלוואה מהירה לכל מטרה מהיום למחר. חייגו עכשיו לבנק איגוד, כוכבית 5757. מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
עם ערך צבור, לנסוע זה ממש לא סיפור. מהיום תוכלו לטעון מראש את כרטיס הרב-קו שבידיכם בהסדר ערך צבור ולנסוע ברחבי הארץ באוטובוסים וגם ברכבת ישראל. נוסף על כך, בכל טעינה תהנו מהטבה, תוספת של 20% לסכום ששילמתם או הנחה בהתאם לפרופיל האישי. ערך צבור אינו תקף ברכבת הקלה בירושלים. פרטים באתר משרד התחבורה או בכוכבית 8787. ערך צבור, פשוט לנסוע. משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה תחבורה ציבורית.
מחסני חשמל מחלקת כסף מתנה. קונים במחסני חשמל ומקבלים עד 2,000 שקלים בחזרה לקנייה הבאה. נותרו 3 ימים אחרונים. אל תחמיצו.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
לדעת כיצד מותר להשתמש במכשירים טכנולוגיים בשבת? המקרר החדש במטבח ללא אישור הלכתי? הרב הגאון יניב דהן, ראש בית ההוראה נחלת דוד בנתיבות, ישיב לכל השאלות על המכשירים הטכנולוגיים בימינו. שאלות ניתן לשלוח בפקס 03-5785541. שבת כהלכתה, יום רביעי, 18:00, כאן בקול חי. עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
מתי הייתה פעם אחרונה בבריטניה?
מתי הייתי פעם אחרונה בבריטניה? לא לפני הרבה זמן, לא בזמן הקצר הנראה לעין, אבל הייתי שם לפני שנים והרבה פעמים.
אתה הבנת אי פעם איך האירופאים יכולים להיות מאוחדים תחת ישות אחת, הייחוד האירופי? הם כל כך הרי אומות שונות זו מזו, הכל היה מלאכותי ולא מפתיע לגמרי ש...
אני לא אהבתי את האיחוד האירופי מלכתחילה. קודם כל מסיבות סנטימנטליות. וחוץ מזה מסיבות יהודיות רעיוניות עמוקות יותר. מסיבות סנטימנטליות, ההרגשה שלי הייתה שהחליפות מאו משחיתות את העומק שמאחורי הנוסטלגיה. ואומר... אם כולם אותו דבר, אם אין את הייחוד של כל אחד, אם אין את ההרגשות הלאומיות של כל אחד, אם אין לכל אחד את הדגל שלו, אם אין את איש על מחנה ואיש על דגלו, אז הרבה מאוד מהחיים הופכים להיות לאפורים. ואני אהבתי תמיד את הוויכוח, למשל, בין הצד שלי שבא מהונגריה, לבין הצד של אשתי שבא מפולין. שעם כל זה שכולם יהודים,
אבל זה לא אירופה, הקלאסית, גוונים, זה מזרח אירופה,
גוונים שונים, ובכל זאת שניהם נמצאים באיחוד, כן, פחות או יותר הונגריה באיחוד האירופי, פולין לכאורה בדרך לאיחוד האירופי,
אולי תחליף את בריטניה.
כן, אני חושב שזה...
אבל מה המשמעות של הדבר הזה? איך אנחנו צריכים להסתכל על זה בעיניים היהודיות שלנו למה שקורה שם באירופה?
איחוד לרשעים, רע להם ורע לעולם. בפעם האחרונה שהיה איחוד כלל עולמי זה הסתיים במגדל בבל.
Okay.
האיחוד כלל עולמי היה רק במגדל בבל. זה הסתיים במגדל בבל. יעצב גבולות עמים למספר בני ישראל. קדוש ברוך הוא 70 אומות, והאומות הללו, לכל אחד יש לה את השר שלה, ולכל אחד יש לה את הדגל שלה. גם בתוך עם ישראל, שהוא עם אחד, ושיש מקום לאחדות, יש איש על מחנהו ואיש על דגלו. ולכן, כל הנושא הזה של האיחוד והאחדות, לא נראה שיחזיק מעמד להרבה זמן, ולא נראה שטוב שיחזיק מעמד להרבה זמן. כי בכל מקרה, האיחוד הזה הוא בוודאי לא לטובת העם היהודי. העם היהודי תמיד נהנה מזה שיש פיצול בין האומות. הנה, כשהיו רדיפות גדולות בגרמניה, אז מלך פולין, קז'ימירז' מלך פולין, קרא ליהודי גרמניה לבוא לפולין, והקים להם את הגטו בקרקוב, שהיה גטו מגן, והוא עצמו היה מלך חסד ליהודים, בגלל שהוא רצה אותם שייטיבו עם כלכלת פולין. וכך כל פעם כשמדינה אחת הפכה את אורה והפכה להיות לנגד היהודים, היה ליהודים מקום אחר לבוא.
אבל היהודים הם לא גורם הם רלוונטי בשיח הזה בתוך אירופה.
אני מדבר, אבל מבחינתי הם, אוקיי. הם רק היהודים. כששואלים אותנו, אנחנו נשארנו שוביניסטים בעניין הזה. בדיוק באותה מידה, כמו שיש לנו כלל של אני אירך קודמי לאני איר אחרת, מבשרך לא תתעלם. לכן אותנו מעניין בראש ובראשונה, ואנחנו אומרים את זה בפה מלא, ומי שזה לא מוצא חן בעיניו, אז או שלא יקשיב לנו, או שיתפוצץ, לא אכפת לי, כך או כך. אותנו מעניין בראש ובראשונה, האם זה טוב ליהודים או לא ליהודים, לאו דווקא למדינת
ישראל. וזה טוב או לא טוב?
הפיצוץ של האיחוד יותר טוב מאשר האיחוד.
פשוט מאוד.
כן, זה פשוט. כי תמיד טוב ליהודים שיהיה מישהו מהצד השני שאפשר יהיה להשתמש בו.
כמו שאנחנו רואים את הסכסוך בעולם הערבי, ולא מעט מריבויות פנים שבטיות, עדתיות, זה טוב לנו. הם רבים בינינו
לנצמם. אתה מביא דוגמה מצוינת, בוא נחדד את זה. הרי הנס הכי גדול שאנחנו יכולים להצביע עליו, בדיוק אותו דבר כמו שהיה וצומר, שהנס הכי גדול בהיסטוריה, יותר מיציאת מצרים, יותר מניסי המדבר, זה כבשה אחת בין 70 זאבים, הרי הנס הוא שה-70 זאבים עסוקים בלאכול אחד את השני. אם כל ה-70 זאבים היו הופכים לזאב אחד גדול, אימתני ומקיף כל,
מה שכמעט קרה בתשכ"ז, לא, במלחמת ששת הימים.
ששת הימים, שהערבים לכאורה התאחדו, אז אנחנו באים. אז ככה, יש את סעודיה שנלחמת באיראן, ושניהם ביחד נלחמות בדאש, ושלושתם ביחד נלחמים בסוריה, וכולם ביחד נלחמים אחד נגד השני, ואחד נלחם בשני, והשני בשלישי, והשלישי בשני, וכבר לא יודעים מי נלחם נגד מי.
ויש אנשים שחושבים שכל זה איזשהו משהו מקרי שקורה שם במזרח התיכון, האביב הערבי קראו לזה.
כן.
הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם.
וסכסכתי
מצרים
במצרים.
איפה אנחנו מצפים ורוצים לראות את זה בעולם?
אנחנו לא עד כדי כך רעים שרוצים שהעולם יריב אחד עם השני בסגנון של תותחים, אבל בהחלט לא אכפת לנו שהם יריבו בסגנון של כלכלה. ואני אגיד יותר מזה, אני לא מבין כלום בכלכלה, ואני בוודאי לא מבין כלום בדברים שאני באים את האינפורמציה. אבל אני כן יודע כמה מאמרי חז"ל. וכשחז"ל אומרים קנאת סופרים תרבה חוכמה, זה לא מצטמצם רק לסופרים. גם קנאת קבלנים תרבה בניין. וכשיש כמה כשאין מונופול, הרי לא במקרה כל הזמן נלחמים כנגד מונופול שיש לקבוצה. ברגע שיש תחרות, כל אחד צריך להשתדל להיות טוב יותר וזול יותר, בו זמנית. כי הקונה יקנה ממי שהוא צירוף של פונקציות של מחיר ושל איכות. וממילא גם פה, ברגע שיש כלכלה אחת, זה סגולה של להירדם בשמירה. ברגע שיודעים שאם אין אני לי מי לי, אנחנו ראינו את זה בבריטניה מלחמת העולם השנייה. דווקא בריטניה זו דוגמה הכי טובה לזה, שאני לא מאמין שבריטניה תנזק מהפירוד הזה, למרות שבטווח הקצר נראה שכן. מלחמת העולם השנייה, בריטניה במשך למעלה משנתיים, הייתה לבדה, לבדה לבדה, כנגד כל מעצמות הציר, שזה גרמניה, איטליה ויפן. משום שרוסיה הייתה במצב של שלום עם הגרמנים, חוזר ריבנטרופ מולוטוב, סיפקה לגרמנים המוני המוני סחורות ואוכל. ארצות הברית הייתה במאבק פנימי עצום, ורוזוולט שרצה לעזור לבריטניה, התקשה מאוד כתוצאה מהרצון להתבדלות בתוך ארצות הברית של אכול ושתות כמחר נמות, ויפן עדיין התעסקה עם סין, מלחמה בסין, ועדיין טרם תקפה את ארצות הברית בפרל הרבור. ובריטניה לבד עומדת מול הבליץ. וזאת הייתה אותה בריטניה שבשנים שממלחמת העולם הראשונה עד מלחמת העולם השנייה נרדמה בשמירה. לא פיתחה את הצבא, לא בנתה אוניות, לא בנתה מטוסים, לא עשתה כלום.
למרות זאת היא עמדה לבדה מול גרמניה
האינטרנטית. ברגע שהעם הבריטי הוכיח שברגע שאתה עומד לבד, אם אין אני לי מי לי, אתה מוצא את הכוחות. וזה נכון לגבי כל אחד, רק לבריטניה עצמה יש דוגמה שהוכיחה שהיא באמת אכן כך. ולכן, שוב, מבחינת היהודים, בוודאי שטוב מאוד שיהיו אינטרסים שונים ושיתעסקו זה עם זה ולא יתעסקו בנו.
בסכסכתי אחד בשני. התחלנו בזה שהיית במקסיקו השבוע שעבר, ואיך זה נראה משם, אם אנחנו כבר מדברים על חול, איך היהודים בתפוצות מביטים על המתרחש כאן בארץ? למשל, רפורמים, כותל, הנה לא דיברנו עד עכשיו על רפורמים וכותל, וזה שוב מתעורר ביממה האחרונה. איך מתייחסים למה שקורה כאן?
תראה, הנושא, דווקא הנושא של רפורמים וקונזרבטיבים כן מעניין אותם, כי...
כי מה, כי הם שם מנסים להיכנס?
בוא אני אגיד לך דבר אחר.
מקסיקו כדוגמה כמובן.
ככל שאתה מגיע למקום שבו הרפורמים והקונזרבטיבים נמצאים יותר זמן, הם מהווים פחות בעיה. למה? כי כבר מכירים אותם. כבר יודעים שהם שום דבר.
אז מה נלחצנו מהם פה?
אני לא יודע למה. משום שפה הם רוצים לקבל הכרה, ו...
יקבלו הכרה בעל כוחן, מה יקרה?
זה יזיק לכל היהודים, זה ייתן להם רוח גבית בכל העולם כולו.
ואם בג"ץ יכפה עלינו ונאמר לכל העולם כולו, זה לא אנחנו, זה בית משפט שלא מנוהל על פי ערכי התורה שכפה עלינו.
ברגע, נכון, זה בדיוק מה שאני אומר תמיד.
ולשם...
שברגע שבג"ץ יכפה, אז זה לא ישווה שום דבר. כי ברגע ש... זה מה שהסברנו פה ברדיו פעם. שאם הם רוצים הכרה, הכרה שנותנים בגלל אקדח לרקה, זה לא נקראת הכרה. וזה כל אדם עם מינימום של אינטליגנציה.
וכפייה.
עכשיו, באמת מה שמעניין יהודים במקומות האלה, זה איך אמר פעם יהודי זקן, חסיד ויז'ניץ, לפרופסור אחד מהאוניברסיטה, כשפגשת בו, בפרופסור שהתעסק אז גם קצת בפוליטיקה, פגשת בו אושוויץ, הוא אומר, היום אתם בארץ מתווכחים קבוצה זו, קבוצה אחרת, שהיינו פה כולנו רצינו דבר אחד, רצינו השתיק לקרטופל, חתיכת תפוח אדמה. העניין העיקרי של היהודים שנמצאים שם, זה החינוך של הילדים שלהם. הם רוצים שיהיה לילדים חינוך יהודי תורני, שמגדלו ויהיו בני תורה, ויגדלו לתפארת. יש שם מוסדות תורה מפוארים שאין לשער. שאין לשער. שם אנשים בעלי ממון מקימים בית כנסת, ורוטפים אחרי תלמידי חכמים, תבואו תקימו אצלנו בית כנסת כהלל. זאת מציאות שקיימת שם. והתורה פורחת, ברוך השם.
ופה אנחנו נאבקים עם בית משפט ועם כנסת ועם רפורמים.
אנחנו נאבקים, אנחנו גם פה יודעים שמתוך כל המאבקים הללו, מתוך כל הרעש התקשורתי הזה שעושה הרבה מאוד רוח, בשקט בשקט עולם התורה מתבסס, עולם התורה גדל,
פורח וגדל,
ויש לו את המאבקים שלו, אבל מאבקים אחרים לגמרי.
טוב, אנחנו נסיים בזה. תודה רבה אבנר גרשל, שיהיה לילה טוב. תודה גם לדוד קליגר ולרועי קנטן. תודה לכם מאזינים שהייתם איתנו. לילה טוב, בשורות טובות.
לילה טוב וכל טוב.
שדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93.8 FM, כל חי. מעוניינים לדעת כיצד מותר להשתמש במכשירים טכנולוגיים בשבת? המקרר החדש במטבח ללא אישור הלכתי? הרב הגאון יניב דהן, ראש בית ההוראה נחלת דוד בנתיבות, ישיב לכל השאלות על המכשירים הטכנולוגיים בימינו. שאלות ניתן לשלוח בפקס 03-57-855-41. שבת כהלכתה, יום רביעי, 18:00, כאן בכל חי.
שלום, מדבר מאיר מארגון לב יוסף. ייעוץ והכוונה לישיבות ופנימיות לבנות. אם אתם מחפשים לבנכם או ביתכם מקום חינוכי חם ואוהב, עם רמת לימודים גבוהה, חוגים ופעילויות, פנו אלינו ובסייעת הדשמיה נכוון ונלווה אתכם. 1-750-60-72 1-750-60-72.
מתוך ברכתו של המקובל האלוקי מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה,
אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש הזה, שהקדוש ברוך הוא יאריך עמכם בטוב ושתותכם בנעימים, תלכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.
בואו נתאחד בתפילה ונתברך בישוע. בהילולת מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. יום חמישי ליל כ"ה בסיוון, 30 ביוני למניינם, בשעה 18:30 בערב, בציונו הקדוש בהר המנוחות ירושלים.
של ישראל קוראים בשמך.
התחרות הגדולה ילדים יוצרים ירושלים נקייה יוצאת לדרך. עיריית ירושלים מזמינה אתכם ילדי העיר לעצב כרזה יצירתית שתעודד את תושבי העיר לשמור על סביבה נקייה ולשלוח אותה לתיבת דואר 755 ירושלים. בתום התחרות יכריז צוות שיפוט מיוחד מטעם העירייה על שלושת הזוכים שעיצבו את הכרזות המוצלחות ביותר ויזכו בשוברים בסך אלפי שקלים לרכישת צעצועים. ילדים יוצרים ירושלים נקייה.
מייפל, גן אירועים למאדרין מן המאדרין, ועכשיו במחירי השקה שלא יחזרו. חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייפל, מייפל, גן אירועים.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה החדשה של חבורת תרי"ג.
אימאלה, מה קורה כאן?
זרוע גדולה של מנוף יצאה מתוך המסעית ותפסה את השק הענק שבתוכו גדי וישראל.
גדי, תראה! מה קורה פה? ולמה אני מרגיש שאנחנו מתחילים לזוז? חוטפים אותנו!
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות. למנויים חייגו 0722-79-6666.
מחפשים חופשה משפחתית ברמה אחת מעל לכל השאר? סי טראבל מציעה לכם חופשת קיץ בהולנד בלב יער קסום במלון גולדן טולי פרמלו בחודשי הקיץ. בכל שבוע תצא טיסה והכל בהשגחת הרב פד ושליטה. לחבילת טיולים מגוונת ומדהימה חייגו 03-57-5-8.
סי החופש, סי הנופש, סי טראבל.
חושבים שהילדים כל היום בבית? איפה? כשיש אור בחוץ, הם בחוץ. הולכים, משחקים ורוכבים על אופניים. אז אתם, הנוהגים בעיר, שימו לב. במיוחד כשאתם בקרבת ילדים, ליד גינות משחקים, בתי ספר או גנים. שמרו על ערנות גבוהה ועל מהירות נמוכה. ושימו לב לכל ילד העלול להתפרץ פתאום לכביש. כי הילדים של היום, כמו תמיד, הם ילדים. והאחריות, כמו תמיד, היא שלנו, הגדולים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il.
מחסני חשמל מחלקת כסף מתנה. קונים במחסני חשמל ומקבלים עד 2,000 שקלים בחזרה לקנייה הבאה. נותרו 3 ימים אחרונים, אל תחמיצו.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? תעודת לידה או כל שירות אחר מרשות האוכלוסין וההגירה? אם נספר לכם עכשיו על כל הפעולות שתוכלו לבצע בעמדות לשירות עצמי, על המערכת החכמה לניהול תורים ועל הלשכות החדשות שנפתחו ברחבי הארץ כדי שלא תפסידו זמן יקר וגם כסף, לא יישאר לנו זמן לומר לכם שאולי אתם בכלל לא צריכים לצאת מהבית ותוכלו לבצע מגוון פעולות באתר. אז לפני שאתם יוצאים לרשות האוכלוסין, ייכנסו לאתר ותתעדכנו. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
קח עוד אחד אדוני.
למה?
כי יש 2 פלוס 1 מתנה.
בטח.
יש חגיגה רק למשלמים בכרטיס אשראי יש. מבצעי ענק בסניפי רשת יש. 2 פלוס 1 מתנה על מגוון ענק של מוצרים ממותגים מובילים. לדוגמה, מרזי חטיפי אוסם, דגני בוקר תלמה, יד מרדכי, פריגת, דב, פיניש ועוד. וגם ברכך כביסה בדין 4 ליטר ב-13 שקלים ו-90 אגורות. בתוקף עד יום 5-30 ביוני, כפוף לתקנון. כרטיס אשראי יש. לשלם פחות.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93.92 FM, כל חי. חדשות כל חי. השעה 11.
הלאה טוב, שלום רב, באולפן אריאל שרפר. פיגוע בטורקיה גרם לנפגעים רבים בנמל תעופה בינלאומי באיסטנבול. מספר הנפגעים הרשמי עדיין אינו ידוע, כמו גם זהות ארגון הטרור האחראי למתקפת טרור נוספת ביעד טורקי. ומשרד החוץ בירושלים מברר כעת האם יש ישראלים בין הנפגעים הרבים. פרטים ראשונים על הפיגוע בטורקיה מביא כתב חדשות החוץ שלמה ריזל. שלום שלמה.
שלום רב טוב אריאל, אנחנו מדברים על בין 2-4 מחבלים שפוצצו את עצמם לפני כשעה בשדה התעופה הבינלאומי של טורקיה, שדה התעופה הטורק באיסטנבול, אחד משדות התעופה הגדולים ביותר בעולם. מדובר שם על, באופן רשמי, מדובר על למעלה מעשרה הרוגים, על מעל 100 נפגעים בסך הכל. בשיחה שקיימתי עם דובר משרד החוץ, אני יודע שהם עובדים מאוד חזק לבדוק האם יש